אנחנו נלמד מאמר על מגילת אסתר, נמצא בתור האור בדף צדיק ח' בעמודה הראשונה. הדיבור המתחיל הוא: חייב איני שלי בסומי בפוריה עד לא ידע בין ארור המה לברוך מרדכי. זה הדיבור המתחיל. המאמר הזה הוא מאמר שהרב עצמך צדק מכנה אותו דרוש לפורים, זאת אומרת, למרות שיש כאן כמה וכמה מאמרים על פורים, אבל הוא מכנה את המאמר הזה כמאמר מרכזי בכל הנושא של פורים. אז אנחנו נתחיל את המאמר הזה. מור זקן פותח בשאלה ושואל, וצריך להבין מפני מה שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום טוב. מה הסיבה שהשמחה בפורים היא הרבה יותר גדולה מאשר כל חג וחג שיש בחגים מדאורייתא? יש שלוש רגלים שבהם ודאי יהודי צריך להיות בשמחה. אז למה רואים שבשמחת פורים השמחה היא הרבה יותר גדולה משמחת יום טוב, שנעשה בהם ניסים לאבותינו? יש בימים טובים, שלושת הרגלים, גם נעשו בהם ניסים. כמו בפסח, למשל, היה קריאת ים סוף, ובשבועות מתן תורה. אז ודאי שהם היו חגים גדולים, ובהם הם עשה בהם ניסים גדולים. והחגים הם מביאים לשמחה, כמו שידוע שמועדים הם לשמחה. אז כל המועדים צריכים להביא שמחה. למה רואים שהשמחה של פורים היא הרבה יותר גדולה מכל השמחות שיש בכל החגים? ובמעלה, ואם נסתכל מצד באיזה יום, כל הימים טובים, באיזה יום נחשב יום קדוש יותר ונעלה יותר, הרי היום טוב קדושים יותר, הרי השלוש רגלים יש במעלת קדושתם מעלה יותר גדולה מפורים. במה בא לי ביטוי מעלת קדושת ימים טובים יותר מפורים? שאסורים בעשיית מלאכה. בכל המועדים אסור יהודי לעשות מלאכה, ואילו בפורים אין את הרמת איסור הזו כמו שיש בשלושת הרגלים. זאת אומרת שהשלושת הרגלים לכאורה הם יותר קדושים, אז לכאורה השמחה שלהם גם הייתה צריכה להיות יותר עוצמתית. מה שאין כן בפורים דמרדכי גזר, מרדכי רצה בפורים לגזור שיהיה אסור במלאכה ולא קיבלו עליו, אבל הסנהדרין לא קיבלו את ה... את הרצון הזה של מרדכי. זאת אומרת שבפורים אין את האיסור מלאכה כמו שיש בכל המועדים. אז מעלת המועדים בקדושתם לכאורה גדולה יותר ממעלת פורים. אז למה השמחה של פורים היא הרבה יותר גדולה מכל המועדים? כדי להבין את זה, אז הוא אומר, צריך להקדים הקדמה בעוד עניין. ביובן, בהקדים עניין, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות. נקדים שאחד הפסוקים במגילה אומר שעם ישראל קיבלו על עצמם את התורה, את אותו תורה שהם בעצם החלו לעשות הרבה לפני כן. דהיינו, מה הכוונה? מתי הם החלו לפני כן? ומה הפירוש שבפורים הם קיבלו? לפירוש החלו, היינו, כשכתוב החלו, הם התחילו לפני כן, לאיזה תקופה מתייחסים? היינו בשעת מתן תורה. היינו שבשעת מתן תורה, עם ישראל רק התחיל לקבל על עצמם את התורה, והקבלה השלימה הייתה בנס שקרה בימי אחשוורוש. כמאמר חז"ל על הפסוק, קיימו וקיבלו היהודים. זאת אומרת, כמו שיש את הפסוק וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, יש מאמר חז"ל על פסוק דומה. המאמר חז"ל אומר את רעיון דומה. שמה כתוב על הפסוק השני אומר לכאורה אותו דבר. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. אז גם שם כתוב קיימו וקיבלו. אז גם זה מתחלק לשני תקופות. יש את התקופה של קיבלו ויש את התקופה של קיימו. קיימו מה שקיבלו כבר. דהיינו, גם פה אנחנו מדגישים את אותם שתי שלבים. שלב ראשון היה במתן תורה, שאז זה היה רק ההתחלה, ואילו הקיום השלם היה בפורים. כי בשעת מתן תורה, מה היה חסר בשעת מתן תורה? למה צריך קבלה נוספת אחר כך? הרי עם ישראל כבר קיבל על עצמם תורה במתן תורה, כל עם ישראל עמד ליד הר סיני. מה היה חסר בקבלה ההיא שהיה צריך אחר כך לבוא קבלה מחודשת? מסביר שבשעת מתן תורה קפה למר כגיגית. למה עם ישראל אמרו נעשה בנשמע? אבל כמבואר כאן, למרות שבגמרא יש, במובן בגמרא זה שזה לא, נעשה בנשמע לא היה כתוצאה מקפה למר כגיגית. יש דעה שאומרת שהנעשה ונשמע היה לפני כפה למרכיגית. אבל יש מדרש שאומר שאלו איזה פעם דרבי, ורבי ציין איזה מדרש, שמביא כמו שכתוב כאן, שהנעשה ונשמע היה כתוצאה מכפה למר כרגיל. על כל פנים, זה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, זה בגלל שהיה כפה למר כגיגית, כידוע, הביום, מה זה כפה למר כגיגית? כתוב אנחנו גילה עליהם אהבה אלוקית גדולה, וזה גרם להם, זה השפיע עליהם את ההתבטלות הזו. אז ההתבטלות הזו, זה, מכיוון שזה בא בהשפעה מאור גדול שהם קיבלו מלמעלה, אז זה לא מתייחס אליהם, זה לא שהם מצידם, בכוחם ובהחלטה שלהם הגיעו לשינוי הזה, אלא הם עשו את זה, הם עשו את זה בשמחה, אבל זה בא כי... כי מלמעלה העיר עליהם אור גדול, אז זה מתייחס לקדוש ברוך הוא, לא אליהם. אז לכן זה נקרא כפה למר כגיגית. ומכאן מודעה רבה לאורייתא. ממתן תורה, מכיוון שזה בא מלמעלה, זה בא באופן של כפה, אז מודעה רבה לאורייתא, זאת אומרת אין אפשרות לבוא ליהודי ולהגיד לו אתה חייב לעשות כי קיבלת על עצמך, כי זה היה באופן של כפייה. עד פורים. ופורים... השתנה משהו. אלא דאדר וקיבלוה בימי אחשוורוש. בפורים עם ישראל קיבל על עצמם מחדש את התורה, באופן שהם קיבלו את זה מצד עצמם. כיוון שהם קיבלו את זה מצד עצמם, אז הקבלה הזו היא מתייחסת אליהם, וזה בהפנמה הרבה יותר גדולה. צריך להבין, שואל אדמו הזקן, מפני מה נחשב מה שקפה למער יותר אונס ממעשה אחשוורוש? לכאורה מה ההבדל? בשני המצבים, אז עם ישראל הגיע לקבלה בגלל סיבה שגרמה להם. אז שם הסיבה הייתה כפה למר כגיגית, ופה הסיבה הייתה הגזירה, מעשה אחשוורוש. אז מה נפקא מינה? מה ההבדל? מה הסיבה גורמת? אם אני אומר שהדבר בא בגלל סיבה, זה נקרא כדבר חיצוני, והוא לא בא מעצמך, אז מה נפקא מינה? מה ההבדל בין הסיבה הזו לסיבה הזו? אז למה בפורים זה הרבה יותר, ברמה הרבה יותר גדולה? אז יש כאן כמה וכמה דברים שהוא שואל ביחס לפורים, גם למה השמחה הרבה יותר גדולה, וגם למה הקבלה של תורה בפורים נחשבת הרבה יותר עוצמתית מהקבלה של מתן תורה. כדי להבין את זה, אז הוא אומר, קודם כל צריך להבין מה זה מתן תורה, ויסביר כאן כמה וכמה פרטים על תורה בכלל. ואחר כך אנחנו נבין את המעלה המיוחדת של פורים. והנה מתחילה צריך להבין מהו עניין מתן תורה. קודם כל נשאל שאלה כללית, מה החידוש הגדול שקרה במתן תורה, ומה התוכן הנפלא של העניין של מתן תורה. וגם דבר נוסף הוא שואל, חוץ מההבנה הכללית שאנחנו רוצים להבין מהו עניין מתן תורה, וגם מה שאמרו רזל, חזל אומרים יש לשון אשרי מי שבא לכאן, אשרי מי שבא לכאן, לכאן הכוונה היא לאן? שהנשמה שלו עולה למעלה לגן עדן. אומרים, אשרי מי שבא לכאן לגן עדן, ותלמודו בידו, הוא בא עם התורה שהוא למד כאן בעולם הזה. הוא בא עם כל מה שהוא למד, כל המושגים שהוא למד בעולם הזה. שאלת השאלה, מה מועיל בגן עדן התורה שיהודי למד דווקא פה למטה? הרי זה ריחוק הערך בין מה שהוא למד כאן למטה, לבין השפה והרמה והסגנון של גן עדן. ולא בגן עדן מתענגים מגילוי אור אינסוף ברוך הוא. מה שבגן עדן הנשמה מתענגת זה מאלוקות. ומה היהודי למד כאן למטה, למד תורה שמלובשת במושגים גשמיים? אז מה שייך בזה שיהיה דווקא תלמודו בידו? מה שייך לומר שאשרי מי שבא לגן עדן ויש לו את התורה שהוא למד במושגים הגשמיים פה למטה, שמלאכות שנתלבשו בעניינים גשמיים, מה יועיל לו המושגים הגשמיים כשאתה מדבר בעולם שכולו רוחניות? אז למה אומרים דווקא שאשרי מי שבא עם הלימוד שהוא למד כאן למטה? דבר נוסף הוא שואל, וגם מה שאמרו רזל, שכל מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. רזל אומרים שמי שיש לו אפשרות ללמוד תורה הוא לא לומד, נניח הוא לומד 20 שעות ביממה, 23 שעות ביממה, נשאר לו עוד שעה אחת שהוא היה יכול ללמוד בשעה הזו, הוא לא עסוק בשום דבר שהוא צריך על פי תורה ופרמסתו וכולי לעסוק, אלא הוא סתם מתבטל בשעה הזו. אז חזל אומרים שמי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, עליו נאמר ביטוי מאוד חריף, כדבר השם ביזה, יקראת יקראת הנפש וכולי. וזה תמוה לכאורה, לכאורה לא מובן. למה? למחר שמי שאי אפשר לו לעסוק בתורה כל כך, בוא ניקח בן אדם שהוא לא כל כך יכול לעסוק בתורה כי הוא עסוק בפרנסתו. על פי תורה הוא צריך לעסוק בפרנסתו הרבה שעות ביום. אין לו זמן ללמוד תורה. אז מה אומרים לו? יוצא ידי חובתו, כמה הוא מספיק שהוא ילמד כדי לקיים והגית בו יומם ולילה. פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. אז הוא למד 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב, והוא בסדר גמור. היהודי השני למד 23 שעות ברצף, אז תן לו שעה אחת חופש. אומרים לא, השעה אחת זו חופש, אין לו. בשעה אחת הוא היה יכול ללמוד ולא למד, אז דבר השם ביזה. אם כן, למה היה אפשר לו לעסוק ואינו עושה, גדול עוונו כל כך לומר עליו, יקראת יקראת? זה אין לו איפה הפרופורציה. אדם אחד אתה אומר לו, מספיק שהוא ילמד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, והוא 100% בסדר. והשני, שלמד 23 שעות, נשאר לו שעה אחת, והוא לא למד בה, אז הוא אמור מלאב, יקראת יקראת. איך? לא מובן פה פרופורציה, זה שם כמה שאלות שהוא שואל להבין מה עניין התורה, מה זה מתן תורה, למה צריך בגן עדן את תורתו של העולם הזה, ולמה כל כך חשוב כל רגע ורגע להיות מנוצל עד הסוף, אם רגע אחד לא, שיכול להיות מנוצל ולא מנוצל, אז זה חמור ביותר, מה הנקודה כאן? אז כדי להבין את זה הוא מקדים הקדמה ארוכה, נתחיל אותה, המשך יבוא, נתחיל לפחות ההתחלה שלו. אך העניין. כינוי התורה נקראת משל הקדמוני. ידוע שהתורה יש לה כינוי, התורה נקראת משל הקדמוני. מה זה נקרא משל הקדמוני? כאילו הפשט הפשוט של המילים זה משל עתיק. אבל עוד רגע נראה שהמשמעות של המילים משל הקדמוני הרבה יותר עמוק. איפה רואים שהתורה נקראת משל הקדמוני? כמו שכתוב, כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע, ומה שכתוב, האלוקים ינה לידו, יש את הפסוקים שמתארים לגבי האדם שרוצח בשגגה, אז הקדוש ברוך הוא מתכנת כל העניינים, שמי שהרג פעם בשוגג ימות על ידי מישהו אחר, או מי שהרג בזדון, הוא ימות על ידי אותו אחד שהרג בשוגג, עם כל העריכות של זה. על כל פנים בנושא הזה, בסוגיה הזו שכתוב שם, על התורת הביטוי משל הקדמוני. אז התורה נקראת משל, משל למה? וכן יש עוד ביטוי שהתורה נקראת משל, שלמה המלך עליו השלום אמר, להבין משל ומליצה, ככה הוא פותח בספר שלו, דברי חכמים וחידותיו. אז מה זה להבין? התורה נקראת משל, משל הקדמוני, שלמה המלך אומר זה משל ומליצה, על מי זה משל? מי הוא הקדמוני שהתורה היא משל עליו? והעניין הזה נראה את נקודת הדבר. כי פירוש הקדמוני, היינו, כשאומרים קדמוני, למי מתכוונים? מי הוא קדמוני? היינו קדמונו של עולם. מקבלים לעצמותו של הבורא, שהוא נקרא קדמונו של עולם, שהוא אור אינסוף ברוך הוא עצמו. הוא נקרא קדמונו של עולם, דהיינו הרבה יותר גבוה מכל העולם. כל העולם, עם כל הדרגות שמחיות את העולם, הם צמצום וירידה. ויש את הקדמוני שהוא קדמונו של עולם, כמו שהוא מביא. כי בחינת סובב כל העלמין, הוא ממלא כל העלמין, כל הדרגות האלוקיות שהן מחיות את העולם, עם כל הרמות שבזה, בין אם זה הרמה המצומצמת יותר שנקרא ממלא, אפילו הרמה יותר גדולה שנקרא צובב, זהו מה שנמשך ממנו התברך הערה להיות חיות לעולמות. זה הכל נקרא צמצום. זה חיות כזו שירדה להוות ולהחיות את העולמות בצורה מדודה. ואם כן, בחינה זו היא שייך לעולמות. זה דרגה ששייכת לעולם. אפילו סובב כל עלמין שזה כל כך גבוה ומקיף, הוא גם שייך לעולם. כי גם בחינת סובב הוא בחינה ששייך לעלמין. עצם הדבר שאתה אומר סובב כל עלמין, אז יש לו שייכות לעלמין. שהוא מה שמחיה עולמות, גם הוא מחיה עולמות, רק שהוא בבחינת אור מקיף. זה אור כזה שהוא יותר גבוה מהצמצום של העולם, אבל עדיין הוא שייך לעולמות. וממלא כל עלמין הוא אור יותר נמוך, יותר מצומצם, הוא בחינת אור פנימי. אבל מהותו ועצמותו התברך. אינו בגדר עלמין כלל, מהותו ועצמותו של הבורא הוא בכלל לא בגדר עולמות. ולא שייך לומר עליו סובב כל עלמין וממלא כל עלמין כמובן. על מי אתה יכול להגיד סובב וממלא רק על האור המצומצם? אז איך אפשר לקרוא לאור אינסוף עצמו, מה יהיה הכינוי הכי מתאים? קדמונו של עולם. לכן נקרא קדמונו של עולם, דהיינו הוא מעל כל השייכות בכלל לעולמות. עכשיו אומרים שהתורה נקראת משל לקדמונו של עולם. דהיינו, והתורה שנקראת משל הקדמוני, היינו שהתורה היא משל לבחינת קדמונו של עולם. מה זה משל? מה תפקיד המשל? משל זה סיפור קל ופשוט ומובן, אבל מה תפקידו? כשנדים משל זה לא כי רוצים לספר לך סיפורים. בעיקר רוצים לקרב אותך לנמשל. אתה לא יכול להגיע לנמשל אם לא תלמד לפני כן את המשל. אז מה הם אומרים? התורה הוא משל לקדמונו של עולם. אם אתה רוצה שיהיה לך איזושהי השגה, איזושהי נגיעה, איזושהי שייכות לקדמונו של עולם, לאור אינסוף ברוך הוא עצמו, שיהיה אתה תלמד תורה. התורה היא תהיה המשל, כמו הקרש קפיצה שלך, ותחבר אותך לקדמונו של עולם. זה המשפט האחרון, שכמו שעל ידי המשל יושג הנמשל, כמו תמיד שמשל, מה תפקידו להסביר לך את הנמשל, כך על ידי שאתה תלמודו בידו, מתי אתה בוא עם תלמודו בידו? אתה עולה לגן עדן. איזה, שאלנו קודם, מה תועיל בגן עדן התורה שלומד כאן למטה? אומר, גן עדן זה אור מוגבל. אבל אם אתה תבוא עם תלמודו בידו, אז אתה באת עם המשל, אז אתה שתקבל את הנמשל. יזכה לגילוי מבחינת זיו ואור מאין סוף ברוך הוא, מה שלמעלה מבחינת סובב כל עלמין, או ממלא כל עלמין, ואינו בגדר עלמין כלל. אז כדי לקבל את הנמשל, אתה צריך את התורה דווקא שלומדים פה למעלה. זה תחילת העניין, עוד אנחנו נמשיך בזה בזאת השם, ושכם.